מצד שני, ההוצאות של ההורים הקוריאנים על חינוך פרטי עלו שנה שעברה ושברו את שיא כל השיאים והגיעו לסכום של 20 מיליארד דולר. הקוריאנים, פרק 38, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה, אני איציק יונה. שלום לכולם, היום נספר על שביתת הרופאים הענקית בקוריאה, על הבחירות לפרלמנט, על ההוצאות של ההורים הקוריאנים לשיעורים פרטיים ששוברות כל שיא, איך הקוריאנים הולכים ונכנעים לאפליקציות האי-קומרס הסיניות, איך קוריאנים אוכפים חוק באמצעות שיימינג ועוד ועוד. אז נא להדק חגורות, אנחנו ממריאים. בעשירי באפריל התקיימו בקוריאה בחירות לפרלמנט הקוריאני, אחת לארבע שנים. אזרחי קוריאה בוחרים את הנציגים שלהם לפרלמנט. הפרלמנט בעצם הוא מוקד הכוח הפוליטי השני אחרי הנשיא. הנשיא נבחר בנפרד כל חמש שנים, ובערך באמצע התקופה, מתקיימות בחירות לפרלמנט. בפרלמנט הקוריאני ישנם 300 מושבים, וכמו בכל בחירות אמצע, השאלה שעומדת למבחן זה האם מפלגתו של הנשיא תשיג רוב פרלמנטרי בפרלמנט, או שמפלגות האופוזיציה ימשיכו להיות רוב כמו שהם עכשיו. במקרה כזה, לנשיא יהיה יותר קשה להעביר חוקים, ככל שיש להם יותר נציגים, יש איזשהו מדרג בפרלמנט, אז יותר קשה לנשיא לחוקק חוקים, והוא צריך לקבל יותר אישורים, וכו'. בפרלמנט, כמו שאמרנו, יש 300 נציגים, 254 נציגים נבחרים בבחירה ישירה, כלומר קוריאה מחולקת למחוזות, בכל מחוז בחירה יש מספר מועמדים, מספר כיסאות בפרלמנט שמגיעים מאותו מחוז, וככה נשמר הקשר בין הבוחרים לבין חברי הפרלמנט, שאר 46 הנציגים הנותרים נבחרים ברשימות מפלגתיות בשיטה יחסית בערך כמו שזה קורה בישראל, כלומר מצביעים למפלגה ולא מצביעים למועמד, ויש פה גם פן מאוד מעניין שאני אתאר בהמשך. בערך 40 מפלגות השתתפו בבחירות, שזה נחשב די הרבה, אבל רוב המפלגות האלה הן מפלגות קיקיוניות, רוב הכוח בקוריאה מרוכז אצל שתי מפלגות, מפלגה דמוקרטית ומפלגה ימנית ליברלית, בוא נקרא לזה ככה. כרגע הנשיא יון שייך למפלגה הליברלית, מה שהקוריאנים קוראים האדומים. בתוצאה של הבחירות, מפלגות האופוזיציה קיבלו כמעט 200 מושבים. אם היו מקבלים 200 מושבים או משהו מאוד מאוד קרוב, אני לא זוכר את המספר, זה היה עושה לנשיא יון בעיות רציניות, אז הם קיבלו כמעט 200 מושבים. בכל מקרה זה מעיד על חוסר סביעות רצון מהתפקוד של הנשיא, ואפשר להרחיב על זה כהנה וכהנה. כמה תובנות מעניינות מהתהליך הזה של הבחירות. קודם כל, אם אתם זוכרים, אמרתי שיש 46 נציגים שנבחרים בהצבעה למפלגות. כלומר, אתה מצביע למפלגה ולא מצביע למועמד, והמפלגות שנבחרות, המועמדים שהם העמידו, הולכים לפרלמנט. ה-46 האנשים האלה שנבחרים בהגדרה הם לא פוליטיקאים, אלא אנשי מקצוע בתחומים של ההתמחות שלהם, יכולים להיות רופאים, עורכי דין, יכולים להיות מהנדסים, פרופסורים למיניהם. המטרה להכניס כמה שיותר אנשים שהם אנשי מקצוע איכותיים לפרלמנט, ולא להשאיר את כל הזירה לפוליטיקאים על החסרונות שלהם והיתרונות שלהם. העילות הקוריאנית פועלת גם בתהליך של הבחירות. בואו תראו איך מתבצעת הבחירה. אתה נכנס לקלפי, אתה נותן תעודה מזהה, מזהים אותך, מסמנים, ואתה מקבל ליד שתי רצועות כאלה, סטריפים של נייר. בסטריפ אחד מופיעים רשימת הנציגים האזוריים שמהם אתה אמור לבחור את הנציגים שלך, ובסטריפ השני יש את הרשימה של המפלגות. כל אחד מיועד לבלק של הבחירה שאליו אתה צריך לבחור. כמו שאמרנו, אתה צריך לבחור גם אנשים ספציפית וגם לבחור מפלגה שמתוך הבחירות למפלגות יבחרו 46 הנציגים המיוחדים האלה. אז אתה נכנס, מקבל שני סטריפים, ושם מופיעים כל המפלגות והמועמדים לבחירה. אתה נכנס לתוך מאחורי הפרגוד, ובפרגוד אתה מוצא חותמת או חותם. לצורך העניין, אתה פותח, אתה פורס לך את הרצועות הנייר האלה, וחותם במקומות על המפלגות או על המועמדים שאתה רוצה לבחור בהם. מקפל את הסטריפים האלה, יוצא החוצה ומשלשל אותם לתוך התיבה. לא מכניס למעטפות ולא מלקק מעטפות ולא כל מיני דברים שרק מעכבים את היעילות של הספירה. יש מערכת ספירה בעצם שקוראת את הדפסים ואת החותמות איפה שכל אחד סימן בצורה דיגיטלית, וכמובן אחר כך אפשר לספור ידנית, כי יש את כל הניירת שמורה איפה שצריך, ואם צריך לספור קלפיות, או אני מניח שגם הם עושים כל מיני ספירות ידניות מדגמיות, כך שהכל נעשה גם בטוח וגם יעיל. למחרת בבוקר כבר יש את התוצאות, ולא צריכים להמתין. תזכרו, קוריאנים לא אוהבים לחכות. הכל צריך להיות כמה שיותר מהר. נזכיר את זה עוד כמה פעמים היום. על הדרך, בחודשיים האחרונים, החל ממחצית פברואר, הרופאים בקוריאה, כל הרופאים בקוריאה נמצאים בשביתה כללית, מסיבה מעניינת. הממשלה החליטה להגדיל את מספר הסטודנטים שמתקבלים כל שנה לבתי הספר לרפואה ב-2000, במקום 3,000 סטודנטים שהתקבלו ללימודי רפואה, התקבלו 5,000. זהו, שינוי קטן. הממשלה רוצה לשפר את השירות לאזרחים, יש יותר אוכלוסייה זקנה ומזדקנת שצריכה לקבל טיפולים מיוחדים, והממשלה רצתה להגדיל את האיכות של השירות הציבורי, את איכות השירות הרפואי. אגודת הרופאים בקוריאה קמה על הרגליים האחוריות והתנגדה נחרצות להגדלה הזאת. הם הביאו הסברים באמת תלמודיים, למה אסור ולמה לא עושים כזה דבר, חוץ מהסבר אחד נכון ואמיתי, שהממשלה מכניסה בעצם תחרות לא רצויה לשוק, היא מגדילה את מספר הרופאים, ולכן זה יפגע בהכנסות של הרופאים. זו באמת הסיבה האמיתית שאף אחד לא טורח להגיד אותה. מצד שני, הממשלה מאשימה את הרופאים בניהול של קרטל, ומאיימת עליהם לשלול את הרישיונות, והנשיא התערב, לא בצורה חכמה דרך אגב, ואמר שהוא יעמוד על הרגליים האחוריות, והוא ידאג שיהיו יותר רופאים וכו' וכו'. אבל בינתיים, כל מיני קשישים וכל מיני חולים אחרים מסתובבים בין בתי חולים למצוא מי שיטפל בהם, ואין מי שיטפל בהם. וכמו שנאמר, מי שנכנס נועל אחריו את הדלת, וכרגע הנושא טרם נפטר. סיפור קטן על מה שקורה בחינוך הפרטי בקוריאה, שממחיש המון המון דברים מסביב. בקוריאה ישנם כיום קצת מעל 5 מיליון תלמידי בית ספר, יותר מדויק 5.2 מיליון תלמידים, זה 70 אלף פחות משנה שעברה, בערך 1.5% פחות. למה? מכיוון ששיעור הפריון בקוריאה הולך ויורד. שיעור הפריון בקוריאה בשנה שעברה הסתכם ב-0.72, זאת אומרת בממוצע לכל אישה נולד 0.72 ילדים. בישראל למשל, אנחנו בערך פי ארבעה, קצת יותר מפי ארבעה ממה שיש משיעור הילודה בקוריאה, ועוד מעט אנחנו נגיע למצב ששיעור מספר הילדים שנולדים בקוריאה זהה למספר הילדים שנולדים בישראל, בערך 180-190 אלף, למרות שקוריאה גדולה מאיתנו פי 5. אז יש לנו פחות תלמידים. מצד שני, ההוצאות של ההורים הקוריאנים על חינוך פרטי עלו שנה שעברה בערך 5% ושברו את סי כל הסיים והגיעו לסכום של 20 מיליארד דולר. כל ההוצאות של ההורים על חינוך פרטי. עכשיו לא מדברים על שיעורי שחייה, תכף נפרט על מה הולך הכסף הזה. מי שהוביל את הגידול בהוצאות עם עלייה של כמעט 8% הם תלמידי התיכון, מ-2.5 מכיוון שבכיתה י' בגיל 17 כל התלמידים נבחנים בבחינות, אנחנו היינו קוראים לזה בחינות פסיכומטריות, זה בחינות הכניסה לאוניברסיטאות, שכל התלמידים עוברים את הבחינות האלה במטרה להתקבל לאוניברסיטאות שהם רוצים, וכולם כולם מקווננים לתוצאות של הבחינות האלה, הלחץ של ההורים בסיאו, וכמובן כולם מוכנים להשקיע כמה שיותר, ובלבד שהילד שלי יתקבל לאוניברסיטאות שהוא כל חייו חלם ללמוד בהן. יש דרך אגב אנשים שאומרים שבגלל שהגדילו את המכסות של הסטודנטים לרפואה, וגם עוד כל מיני הודעות שיצאו לאחרונה מהממשלה, שיש הקלות, בחינות הכניסה, הסירו כל מיני חסמים מאוד מאוד משמעותיים בבחינות, כל זה הגדיל את המוטיבציה של ההורים להשקיע עוד יותר בשביל שהסיכויים של הילד להתקבל יגדלו. אז כך יוצא ש 80% מתלמידי קוריאה מוצאים את עצמם כל ערב עולים על איזשהו סקול בס צהוב ונוסעים לאתר לימודים באיזשהו בניין ברחבי העיר, ולומדים את לימודים הפרטיים שלהם, מנמנמים שם עד כמה שהם יכולים, וחוזרים הביתה עייפים מאוד מאוד מאוד, וההורים מוציאים בממוצע על התענוג הזה בערך $425 לילד לחודש. מחצית מההוצאות האלה מופנות ללימודי אנגלית. אנגלית זה שריטה קוריאנית בת עשרות שנים. יש היום בקוריאה תינוקות בני שנה וחצי שלומדים בגנים פרטיים עם תוכנית מיוחדת ללימודי אנגלית לילדים בגילאי 18 חודש. אחרי האנגלית מגיעה המתמטיקה וכל מיני נושאים בקוריאנית. הכל כמובן מתכוונן לבחינה הפסיכומטרית האימתנית. ככל שהכנסת משק הבית גבוהה יותר, ההוצאה גדולה בהתאם, עם פערים בין העשירונים הגבוהים והנמוכים שהם מאוד מאוד משמעותיים. רק נזכיר כי ההוצאות של החינוך והוצאות גידול הילדים זה השיקול הראשון שיש לקוריאנים, האם הם מביאים ילדים לעולם וכמה ילדים הם מביאים לעולם. תמיד כשאתה מדבר עם קוריאנים הם אומרים לך זה מאוד מאוד קשה לגדל ילדים, זה מאוד יקר, וככה לאט לאט הם הקטינו את מספר הילדים שהם מולידים, כמו שתיארנו מקודם. דרך אגב, המון פעמים שאתה מגיע לקוריאה ושואלים אותך כמה ילדים יש לך, ואתה אומר יש לי 3 ילדים או 4 ילדים, התגובה המיידית של הקוריאנים, כנראה שאתה מאוד מאוד עשיר. שימו לב איך המחשבה הקוריאנית עובדת. אבל מצאנו פה איזשהו פרדוקס מאוד 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 מעניין, שהשאיפה למצוינות של הילדים שלך משאירה אותך בסוף בלי ילדים. וזה בעצם השורה התחתונה של המעגל הזה. אני כבר שומע את גלגלי המוח של חלק מכם עובדים, איך אפשר לעשות פה כסף והרמון כסף, איזה שוק שמגלגל $20 מיליארד. אז מניסיון אישי, hands on, אני אומר לכם שזה ממש ממש לא קל וממש ממש לא פשוט. במיוחד כל האנשים שמתקשרים אלינו למשרד ויש להם רעיון אדיר איך לגרום לקוריאנים ללמוד את הרעיון שהם חושבים לפתח. אנחנו מדברים על שוק משוקלל ומשוכלל, וזה מאוד מאוד קשה לחדור ולהיכנס אליו. הסינים נמצאים על הגדרות בקוריאה, לפחות על הגדרות של האי-קומרס, ממש התקפה משולבת. אם יש משהו שהקוריאנים סולדים ממנו, זה כל מיני גופים זרים שנכנסים לתחרות בשוק הבית שלהם, של קוריאה. הקוריאנים אוהבים לשלוט בשוק הבית שלהם, הם יודעים לעשות המניפולציות על האזרחים, הם יודעים להוציא מהם את המקסימום בכמה שפחות זמן, ואם אנשים נכנסים מבחוץ ומנסים לנגוס לקוריאנים בנתח השוק שלהם, בשוק הבית שלהם במיוחד, זה קוריאנים לא כל כך אוהבים. מה שקרה בשנתיים האחרונות, ובעיקר על רקע עליות המחירים והאינפלציה ועליות הריבית, פלטפורמות הסחר האלקטרוניות הסיניות שוטפות את קוריאה עם צמיחה מאוד מהירה ומאוד אגרסיבית. בשנת 2023, זה אומר בשנה שהסתיימה לפני כמה חודשים, החברות הסיניות החזיקו נתח של יותר מ-49% מהקניות, כמעט מחצית מהקניות אונליין של הקוריאנים מחוץ לקוריאה. והם השאירו לאמריקאים, שהם בעצם השחקנים שמתחרים, כמו אמזון וכל השותפות של אמזון, השאירו לאמריקאים בערך 30%. הם נוגסים גם במתחרים המקומיים, וכמובן שמי שסובר ראשון מהתהליך הזה, זה רשתות השיווק, הרשתות הפיזיות, שפשוט התחילו להרים כל זעקה אצל השלטון. והשלטון הקוריאני בדרך כלל קשוב, כשבא מישהו ומתלונן על תחרות כזאת, והתחילו לחשוב מה הם יכולים לעשות כדי בעצם לעזור לקוריאנים בפני ההתקפה הזאת הסינית. רק נזכיר שאת שוק הסחר האלקטרוני הקוריאני מובילה חברה בשם קופנג, שאנחנו תמיד מכנים אותה האמזון של קוריאה. יש לה נכון לעכשיו 30 מיליון משתמשים פעילים בחודש, והגולת הכותרת שלהם שהם מביאים לך סחורה, לרבות סחורה טריה שהזמנת אתמול בערב, בשבע בבוקר אצלך על הדלת של הבית. קופנג, שהיא השחקנית, דרך אגב, בת 10 בערך, שהיא רוויחה בפעם הראשונה בחייה לשנה שעברה, היא צמחה ב-2023 רק ב-2%. באותו זמן, בוא נראה מה קרה עם האפליקציות הסיניות. בפברואר שנה שעברה, לאלי אקספרס היו 3.6 מיליון משתמשים פעילים בקוריאה. לפני שנה וקצת. אחרי שנה בדיוק, המספר הזה גדל למעל 8 מיליון משתמשים פעילים. הם כבר מדורגים במקום השני, אחרי קופנג. טמו הסינית, שאנחנו כולנו מוחקים את ההודעות שלהם עשרות ביום, הם נחתו בקוריאה רק ביולי 23, זאת אומרת לפני 6-7 חודשים, ועד פברואר הם כבר גייסו 5.3 מיליון משתמשים פעילים, והם במקום הרביעי בין כל פלטפורמות המסחר האלקטרוני בקוריאה. מה שהסינים למדו, שמעבר למחיר שתמיד תמיד קונה את הלקוחות, וכמובן שקוריאנים יש להם כללי אצבע, מה כן אפשר לקנות מסינים, מה אי אפשר לקנות מסינים, ייתנו לך הרצאה שלמה על זה, אבל מעבר למחיר במקומות שהם כן מוכנים להסתכן ולקנות מסינים, קוריאנים אוהבים שהם מקבלים את המוצרים שלהם במהירות C, ממש, זה דבר שהוא מאוד מאוד, זה חלק מהתרבות הבסיסית של הקוריאנים. הסינים התחילו לספק להם מוצרים במהירות שקוריאנים אוהבים. תזכרו מה קופנג הגיע לגדולה בגלל השירות המיוחד שלהם לספק לך למחרת בבוקר את הדברים שאתה צריך. הסינים פשוט התחילו לחכות את השיטות הקוריאניות, וזה תרם לעלייה הגדולה הזאת במספר המשתמשים הקוריאנים באפליקציות הסיניות. יש כמובן את צ'יין מה שנקרא משחקת בדיוק באותם קנה מידה, אבל היא טיפה יותר קטנה מאלה שהזכרנו. מצד שני, מתרבות התלונות של לקוחות קוריאנים על מוצרים מזויפים, על שירות לקוחות לקוי, וכאן יש נושא תרבותי קוריאני מאוד מאוד חשוב, זה שירות לקוחות. קוריאני רוצה לקנות משהו, הוא צריך שיהיה לו מספר טלפון בקוריאנית, שהוא יכול להתקשר ולהתלונן ולהחליף ולקבל הסברים. זה נושא מאוד מאוד קריטי בקוריאה. אם תסתכלו, פעם עשיתי, שגרתי בקוריאה, עשיתי השוואות למחירים, וגיליתי שהמוצרים של סמסונג הרבה יותר יקרים מכל המתחרים. והתחלתי לברר למה אם מוצר זהה בסמסונג נמכר בפער אחוזים כזה גדול מול המתחרים. התשובה החד משמעית שקיבלתי הייתה שירות הלקוחות שלהם. בקוריאנית שירות לקוחות נקרא AS, או אם אני אפתח את זה, זה נקרא after service, וזה תופס גם בשוק הצרכני וגם בשווקים אחרים, השירות הוא מאוד מאוד חשוב. והקוריאנים התחילו להתלונן, שאין להם שירות לקוחות כמו שהם אוהבים, והקוריאני, המחוקק הקוריאני יושב ומחוקק כרגע תקנות שיחייבו את הסינים, דבר ראשון, להציב משרדים בקוריאה, שיהיה למי לדפוק בדלת, ובינתיים יש חברה אחת, אלי אקספרס, בגודל שלה כיום בקוריאה, היא חייבת להחזיק משרדים בקוריאה. הם כבר זכו לביקור של חוקרי רשות ההגבלים של קוריאה, שטענו שהם לא מקיימים את תקנות הגנת הצרכן, והם לא מספקים פרטים מלאים של המוכרים שלהם, ולא מספקים מנגנונים ברורים מספיק לטיפול במחלוקות. בקיצור, התנפלו עליהם, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, במטרה להגן על קצת על או לעצור קצת את הצמיחה המטורפת של אלי אקספרס בקוריאה. מה שקרה בינתיים, וזה הגביר וצלצל בכל פעמוני ההזעקה בקוריאה, מסתבר שקבוצת אליבאבא, שהיא הבעלים של אלי אקספרס, תשקיע 200 מיליון דולר להקים מרכז לוגיסטי בקוריאה שייתן לה את היכולת לספק מוצרים באיכות יותר, במהירות יותר גבוהה ובתגובות הרבה יותר מהירה לדרישות של הצרכנים. ופעם שנייה אלי אקספרס סיכמה עם יצרנית המזון הכי גדולה בקוריאה, CJ או חברת הבת של CJ, השם המלא שלה זה CJ צ'ייל ג'דאנג, זה חברת המזון הגדולה בקוריאה, ואלי אקספרס תהיה חברת ההפצה של CJ בכל מוצרי המזון שלהם בקוריאה. כלומר, היום אתה מזמין דברים באלי אקספרס, אתה יכול להזמין את המוצרים שאתה קונה, מוצרי המזון שאתה קונה בדרך כלל בסופרמרקט שלך, במחירים של אלי אקספרס. וזה כבר איזשהו מהלך שמכניס את השוק לסוג של תדהמה. CJ השתמשה עד לא מזמן בקופנג לצורך ההפצה של המוצרים שלה, אבל הם החליטו שפשוט יותר זול להשתמש באלי אקספרס. אייטם מדליק שממחיש את הייחודיות של התרבות השלטונית והחברתית בקוריאה. אני אתן קצת רקע, בקוריאה אסור להשתמש ברכב חברה לצרכים פרטיים. זה אומר, גם אם קיבלת רכב חברה, השימוש שלך ברכב החברה צריך להיות רק לצרכי החברה. אתה לא יכול לקחת את הרכב ביום שבת ולנסוע להורים. גם אם אתה הבעלים של החברה, כלומר גם אם אתה יש לך חברה בבעלות מלאה שלך, קנית רכב שאתה בחרת את הצבע שלו ושילמת בכסף של החברה שהיא בבעלותך המלאה, אסור לך להשתמש בו לצרכים פרטיים, מכיוון שזה אסור לפי חוקי המס. אם אתה עושה את זה, אתה צריך לדווח לחברה כמה קילומטרים נסעת מעין לעין, ולשלם לחברה ולרשויות המס את מה שמגיע להם בגין השימוש הזה ברכב. עכשיו, מה שקרה, שמנהלים, שאנשים שהחברה היא בבעלותם, או שמנהלים מאוד מאוד בכירים בחברה, התחילו לקנות מכוניות יוקרה. עכשיו, מכוניות יוקרה בקוריאה זה לא, אולי מרצדס זה מהקטנים, כן? אנחנו מדברים על למבורגיניז ופורש ומה שקוריאנים קוראים שופרקאר, סופרקאר בקוריאנית, והתחילו, או שבעלים קנו לילדים שלהם רכבי יוקרה על חשבון החברה, שהתחילו להסתובב כמו טווסים ברחובות הערים. ואז הקוריאנים ישבו, פקידי המס בקוריאה, זה חבר'ה משכילים עם משקפיים עגולים, והוציאו תקנות חדשות שאומרות שכל רכב חברה שנרכש בסכום שעולה על 60 אלף דולר, זה 80 מיליון וון, שזה רכב מאוד מאוד יקר, זה רכבים מה שאנחנו פה קונים כמו ג'נסיס וכאלה, ג'נסיס סבירה בקוריאה עולה סדר גודל של 70-80 מיליון וון, כל החברות, כל הרכבים, רכבי היוקרה האלה וצפונה כמובן, מרצדס, באודי, למבורגיניז וכל השם, אוסטין מרטין או איך שלא קוראים לכל אלה, כל הרכבים האלה שעולים מעל 80 מיליון וון, יהיו חייבים לשאת לוחית זיהוי ירוקה, ירקרקה, את האמת קצת מגילה, אבל מאוד מאוד בולטת, שהיא ייחודית, אין כמוה על הכבישים, והמטרה היא כזאת. המטרה היא בעצם שיימינג לכל אותם מנהלי חברות שמשתמשים בכספי החברה לקנות מכוניות יוקרה או להשתמש במכוניות היוקרה האלה לצרכים פרטיים. ואת האמת, צריך אור קוריאני מאוד מאוד עבק לצאת מאיזה מכונית יוקרה עם המשפחה שלך, למשל בסוף שבוע, אם הלכת לפארק לעשות פיקניק, הגעת עם רכב עם כזאת לוחית זיהוי, ואתה ואשתך והילדים מקבלים את כל המבטים מכל האנשים שנופשים. זה מאוד מאוד לא נעים בקוריאנית. התקנות האלה חלות רק מתחילת השנה הזאת, 2024. אני חיפשתי בנרות את האמיצים שבכל זאת קנו רכב ולא אכפת להם מה אנשים חושבים. את האמת מצאתי רק מרצדס אחד, אבל יש כבר את הסיפורים שהגיעו לשוק, שבעצם כשאתה מגיע אתה מגיע לקנות את הרכב, אז אתה מתחיל לעשות קומבינות עם עם המוכר, שלשלם לו חלק במזומן, ושירשום שקנית את זה בפחות מ-80,000, ועכשיו הולכים לשנות את הקומבינות, יש כמובן גם בקוריאה, ועכשיו הולכים לשנות את התקנות, כך שמה שיקבע זה המחיר הנכון של הרכב, ולא המחיר שבו, שאותו שילמת עבור הרכב. תכלס, יש מי שכבר אמר לי שאם היו תקנות כאלה בארץ, האנשים היו עומדים בתור, רק בשביל לקבל את הלוחית הירקרקה הזאת, ולסמן לכולם שהצלחת לעשות איזה קומבינה על החברה, או כל הדברים האחרים שאנחנו רגילים להתהדר בהם. קצת חדשות בקצרה, בשנת 2023, פעם ראשונה בהיסטוריה, בקוריאה, עקפו התשלומים באמצעות הטלפון, זה אותם תשלומים שמצמידים את הטלפון לקוריאה כרטיסים בטלפון, והתשלומים האלה עברו את התשלומים בכרטיסי אשראי. אמנם רק בחצי אחוז, אבל המגמה מאוד מאוד ברורה, לכך שאפשר ללמוד מזה עוד פעם, הקוריאנים מאמצים מיידית כל טכנולוגיה שמביאה יעילות או חיסכון בזמן או מהירות. זה לב ליבה של התרבות הקוריאנית. זה נכון גם בעסקים, כל דבר או כל משהו שמביאים אלינו ואנחנו רואים שהוא יוצר יעילות או חיסכון בזמן או בכל דבר אחר או בתהליכים, זה משהו שקוריאנים שמים את שתי ידיהם על 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 הפתרונות האלה, כי ככה הם חיים, הם חיים בלעשות דברים יותר מהר ממה שהם עשו אתמול. יש לזה אפילו מונח קוריאני שמסכם את כל העניין הזה, אני קורא לו בעברית יאללה זריז, או בקוריאנית זה נקרא פלי פלי. עם המעבר לשעון הקיץ בישראל, הפרש השעות בין קוריאה לישראל עומד כרגע על 6 שעות, וצריך להיזהר אם אנחנו מתקשרים, לזהות, לדעת באיזה שעת, האם הקוריאנים בשעות העבודה או מעבר לשעות העבודה או ישנים. האביב הקוריאני כולל את פריחת הדובדבן המרהיבה, שנמשכת רק שבועיים שלוש, אתם יכולים לראות אצלי, צילמתי לכל החברים שלי באינסטגרם, איך זה נראה, זה פשוט מחזה מרהיב. אבל גם ביחד עם פריחת הדובדבן, מגיע גם זיהום אוויר מוגבר, בשל איזשהו חול צהוב או yellow dust שמגיע לקוריאה מסין. הקרב הנוכחי בשוק השבבים הקוריאני הוא סביב שבבי זיכרון רחבי פס, או בקיצור HBM. התשבבים האלה נחוצים לתעשיית הבינה המלאכותית. בשנת 2019 סמסונג סגרה את המחלקות שפיתחו את השבבים האלו. אז באותו זמן היו שם מנהלים שהחליטו שהם לא רואים שום ביקוש לדברים האלה בעתיד הקרוב. אני מזכיר לכם, סמסונג היא יצרנית הזיכרונות הגדולה בעולם. פועל יוצא שהמתחרה הייניקס, שלא ביטלה את הפרויקטים האלה אצלה, מובילה את התחום ומוכרת שבבים לאנווידיה, שהיא מובילת הענף של הבינה המלאכותית, והיא החזקה, היא השחקנית החזקה בשוק הבינה המלאכותית, בשוק החומרה לבינה המלאכותית. אבל אל תדאגו, סמסונג כבר שמו צוותים על גבי צוותים, הם מפתחים במקביל שתי סדרות מקבילות של שבבים, והם כבר צופים שהשנה הם כבר ייצרו פי שלושה שבבים מהירים ממה שהם עשו שנה שעברה. עוד איזה לקח, סיפור עם לקח חשוב לכל מי שרוצה לבוא לקוריאה לעשות קופה, ומי מאיתנו לא רוצה לעשות קופה בקוריאה. רשת קוסמטיקה בשם ספורה, זה רשת בבעלות של קבוצת מותגי היוקרה LVMH, זה לואי ויטון, דיור, מלא מלא מותגים מאוד מאוד יוקרתיים. החברה הזאת פרסה רשת של קוסמטיקה בקוריאה לפני 4 שנים, או 4 או 5 שנים, והיא כרגע הכריזה שהיא מתקפלת ועוזבת את קוריאה, כי מאז היא פשוט רשמה רק הפסדים. הם פשוט לא עמדו בקצב השינויים בצריכת הקוסמטיקה בקוריאה, בקצב פריסת חנויות של מתחרות מאוד מאוד אגרסיביות קוריאניות. בתכלס, זה שאתה מותג זה לא מספיק. אתה חייב להתאים את עצמך לשוק, לתחרות, לטרנדים שמשתנים בקוריאה כל יומיים. אתה צריך לדבר עם קוריאנים בשפה שלהם, גם בשפה המיתוגית, השיווקית, שהם מכירים, ויש עוד לא מעט דוגמאות של גופים שבאו, קוראים לזה בירושלמית, כמו אבו עלי, קוריאה, לרבות קרפור, לפני 20 שנה שנכנסו ואמרו אנחנו נלמד אתכם מה לקנות ואיך לקנות, אחרי שנתיים התקפלו ונעלמו, ועוד כהנה וכהנה. תעשיות הפטרוכימים הקוריאניות לאט לאט נסוגות פני אגרסיביות המחירים של הסינים, קו עימות בין קוריאנים לסינים, קווי ייצור ומפעלים קוריאנים נסגרים, ועוברים פשוט להתמקד בייצור של חומרים מתוחכמים עם ערך גבוה, שסינים עדיין לא הגיעו לשם. כמו למשל חומרי גלם לתעשיית הסוללות, שאנחנו מדברים המון עליה. החברה הקוריאנית בתחום הכימיקלים, הפטרוכימיים, זו LG Chemicals, היא סגרה קווי ייצור של מוצר שנקרא בקיצור SM, לא עלה אתכם, שמשמש בייצור של גומי סינתטי, מפעל מאוד מאוד גדול, שני קווי ייצור של 650 אלף טון, מכרה עוד מפעל של פוליאתילן, גם לחברה סינית, ויש רשימה של קווי ייצור שהם הולכים לסגור, ולהתמקד בדברים שהם הרבה יותר מתוחכמים. גם לוטה קמיקל, שהיא השחקנית השנייה בגודלה בשוק הכימיקלים, יצאה אשתקד משותפות בשני מפעלים בסין, ויש לה מפעל במלזיה שהיא מתכוונת למכור. בקיצור, זה תחום שהקוריאנים פשוט הרימו ידיים, למרות שהכמויות שם הן כמויות אדירות שנצרכות בכל מקום בעולם, פשוט ראו שהסינים לא מותירים להם ברירה. אם אתם זוכרים, דיברנו על LG Display, שסוגרת את מפעל ה-LCD שלה בסין, למרות שהוא מוכר $1.5 מיליארד בשנה, פשוט התחרות הסינית לא משאירה להם מרווחים ולא משאירה להם מקום. אז זה דרך העולם, קוריאנים עשו את זה ליפנים, והיפנים עשו את זה לאמריקאים ולגרמנים, והסינים עושים את זה לקוריאנים ולכל השאר, כנראה זה החיים. נעבור לפרק עסקאות והשקעות. קבוצת יונדאי רכב היא יצרנית הרכב השלישית בעולם. הם בעלי תיאבון מאוד מאוד גדול, הם הכריזו על השקעה של מעל $50 מיליארד לחיזוק המעמד שלהם בשווקים, לרבות השקעות מהכסף הזה, חלק גדול מאוד הולך למחקר ופיתוח, לגיוס של 80 אלף עובדים חדשים. בשנת 2030 הם מתכוונים להעמיד 31 דגמים של רכבים חשמליים התכוננו. קבוצת LG, שהיא הקונגלומרט הרביעי בקוריאה, דרך אגב, יונדאי היא הקונגלומרט השני או השלישי, תלוי איך סופרים, LG היא הקונגלומרט הרביעי בקוריאה, היא החליטה לשים את הג'יטונים שלה על ביוטכנולוגיה ועל טכנולוגיה ירוקה, וכמובן בינה מלאכותית, שזה חייב להופיע בכל מצגת. כמה כסף הם הולכים לשים? 75 מיליארד דולר עד 2028, בביסוס המעמד שלהם בתחומים שמניתי. רק להזכיר, LG מורכבת כיום משלוש זרועות עסקיות עיקריות, LG אלקטרוניקה, שמתעסקת במסכים שטוחים, במכשירי חשמל ואלקטרוניקה שאנחנו מכירים פה לבית, מערכות לרכב, בתקשורת סלולרית, LG פתרונות אנרגיה, זו חברה שמפתחת ומייצרת סוללות לרכב, ו-LG Chemicals שמתעסקת בכל המגוון של כימיקלים וגם תרופות וכל החומרים הפעילים לתרופות. Universal Music Group, זאת חברת המוזיקה הגדולה בעולם, חתמה על הסכם בלעדי ל-10 שנים להפצת המוזיקה של סוכנות האומנים הקוריאנית המצליחה HYBE, אני חושב שקוראים לזה הייב, אבל אין לי מושג. הבעלים של החברה הזאת היא הבעלים של מספר להקות פופ מצליחות, דיברנו עליה בפעם שעברה, הם הבעלים של BTS, ובעצם הם רוצים שיוניברסל יפתחו את השווקים הבינלאומיים לאומנים הקוריאנים שהם מייצגים. מי שתיווך בעסקה הזאת זה בחור יהודי, שהוא גם כן לא זוכר את שמו, שהוא גם מאוד מפורסם בתחום המוזיקה. סמסונג תתחרה על רכישת עסקי חימום ומיזוג אוויר של חברת ג'ונסון קונטרולס, חברה אמריקאית שהעמידה למחירה את כל הפעילות שלה בתחום של התקנת מערכות מיזוג וחימום לבתי מגורים, בעיקר בארצות הברית, ועוד שותפות מיזוג אוויר עם איטאצ'י ביפן, עסקה של בערך $6 מיליארד. יש פה כמה תהיות, אבל מה שברור שזה מסמן את החזרה של סמסונג לשוק הרכישות, אחרי ש7 שנים הם לא עשו רכישה משמעותית. מאז שהם רכשו את הרמן ב-2017 ב-$8 מיליארד, החברה פשוט לא הייתה פעילה בתחום של מיזוגים ורכישות. השוק הזה שמדובר של החימום ומיזוג אוויר, זה שוק גדול מאוד של 60 מיליארד דולר, אבל הקשר של סמסונג לתחום הזה, לי לפחות הוא לא ברור. סמסונג אף פעם לא הייתה טובה בהספקה של מערכות שדורשות התקנה ואחריות על ההתקנה. אני מאמר שזה לא יקרה, אבל יכול להיות שאני טועה. מה שבטוח, לסמסונג יש היום במזומן 60-70 מיליארד דולר, ויש הרבה לחץ מבעלי המניות לעשות משהו עם הכסף הזה או לחלק אותו. הבעיה שמי ששולט בסמסונג היום מחזיק כמה אחוזים בודדים מהחברה, אם הוא יחלק 70 מיליארד דולר, הוא יקבל כמה מיליונים בודדים, ואין לו שום מוטיבציה לשחרר את הכסף הזה מתחת היד שלו. אנחנו עכשיו בשוק הצמיגים לרכב. קומו טייר, זאת יצרנית הצמיגים השנייה בגודלה בקוריאה, היא תבנה מפעל צמיגים ראשון באירופה, בהשקעה של 750 מיליון דולר, והמפעל יהיה בתפוקה של 12 מיליון צמיגים בשנה. אנחנו צריכים לקבל מניות או אופציות על המפעל הזה, כי את המוטיבציה לעשות את המפעל הזה הם קיבלו מהמצור החוטי על תעלת סואץ שנגרם בגללנו, בין השאר, והוא גורם לשיבושים באספקה ועליות נוספות, אז פשוט הולכים, במקום להתחיל עכשיו לעקוף את אפריקה ובזבז זמן, פשוט להקים מפעל באירופה ישר. חלק נוסף מהמוטיבציה שהמתחרות שלה כבר גם כן מוטטו על פעילות אירופאית. בקוריאה בעצם יש שלושה מתחרים בשוק של הצמיגים לרכב. המתחרה הקטנה נקראת נקסן, ויש לה מפעל בצ'כיה לא קטן של 10 מיליון צמיגים בשנה. והמתחרה הגדולה בשוק נקראת הנגוק טייר, והיא הודיעה שהיא בונה מפעל לצמיגים בבולגריה. דרך אגב, הנגוק בקוריאנית זה קוריאה. אם פעם תהיתם, בטח שומעים את המילה הזאת כל הזמן בפגישות, ואתם לא התחברתם אליה, אז הנה חיברנו אתכם. הנגוק בקוריאנית זה קוריאה. לפני סיום, נשלח תנחומים לכל המשפחות השכולות, ואיחולי החלמה מלאה לפצועים, ואנחנו מבקשים מהיושב במרומים שיתיר את כל האסורים, וישמור לנו על כל החיילים. עד כאן להפעם, תודה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. המייל שלי זה iystrudelyonaco@yonaco.com. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאני, פרק 38, אפריל 2024.